יסודות הנישואין, ואנחנו בעמוד 41. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לרוע. השיעור הזה יהיה לעילוי נשמת ישוע ניסים בן פורטונה. איש חסיד היה, אדם יקר, רב פעלים, איש משפחה, חבר נאמן שנפטר בי סמוך לגיל 70. בשיעור הזה יהיה לעילוי נשמתו, להגדיל את זכויותיו בשמיים. כן, מחילה, כן. תודה. הבאת רק את השלוש לומד? זה כל הפקל לך? בסדר, מצוין. אז בוא תעביר לי. תודה. תודה, מחילה. זה הכל, מצוין. תודה. עמוד 41, אנחנו קצת למטה, כתוצאה מכך, שורה חמישית מלמטה. רצינו לקרוא עוד פעם את השורה, חלק מהשורה הקודמת. בחייהם הפרטיים חוזרת האנוכיות הטבעית שלהם, כן, של הדגולים, מצביעי אומות, גדולי אומות העולם. בחייהם הפרטיים חוזרת האנוכיות הטבעית שלהם לכוון את מעשיהם. הצדיק, לעומת זאת, אינו עושה טוב וחסד כדי לשאת חן בעיני אדם, מלכתחילה. מלכתחילה, זה לא מגמתו, מלכתחילה. כן? העונג שלו זה לעשות רצונך. חפצתי למדרגה הגבוהה, שהוא מזהה את רצון השם בתוך המצווה. זה הפונקציה של יראת שמיים. כן, ככל שאדם יש לו יראת שמיים יותר גבוהה, הוא בעצם מזהה את הנוכחות של הרצון האלוקי במציאות. ואז הוא סס על אמרתו כמוצא של על רב. זאת אומרת, הוא עומד מול הרצון האלוקי. במדרגה יותר נמוכה, שגם היא יכולה לבוא בקהל, וגם היא מדרגה יפה מאוד שאין לזלזל בה, זה שאדם עומד מול הערך של המצווה. לא כל כך מובלט הרצון האלוקי שבמצווה, שזו מדרגה מאוד גבוהה, לזהות את הרצון האלוקי פועם בתוך המצווה, ולהתחבר לרצון. אף פי שהמצווה נעשית מאליה, ממילא, באגב אורחה, כן? בעיקר המכוון זה כלפי הרצון האלוקי שזורם בתוך המצווה, כן? נכון? אז, אבל במדרגה יותר נמוכה, שהיא מדרגה טובה מאוד, והלוואי שנזכה לה, זה שאדם מתחבר לערך של המעשה, כן? מצד ערכו המוסרי, כן? ערך המצווה. לא כל כך זיהוי הרצון בשלימות, אלא הוא מתחבר לערך של המצווה. מצוות חסד, מצווה כזו או אחרת, כן? יש לו הרגש בערכה של המצווה, יש לו הרגש מוסרי בערך המצווה, שהוא עושה מעשה צדקה, הוא מחובר מאוד לציור המוסרי שבדבר. מחובר לציור מוסרי. רובנו שאנחנו עושים טוב לזולת, מביאים לארוחת בוקר, לא יודע אם מותר, ארוחת צהריים, לא יודע, אבל אנחנו מביאים לו, אנחנו מתחברים לערך המוסרי. זאת אומרת, לא כל כך זוכרים שזה רצון השם, זאת אומרת, עד כמה הידיעה שזה רצון השם היא פעילה. יכול להיות שבשנייה הראשונה חשבנו על זה לרגע. אבל כשאנחנו מורידים את הלחם מתוך הצלחת, עם קצת צלד, אנחנו כבר שוכחים שזה רצון השם. אנחנו עושים את זה בעיקר בגלל הדחף המוסרי. זה גם יפה. זה גם יפה. אנחנו לא שוכחים שזה רצון השם, אבל זה לא פעיל. הידיעה הזו היא כאילו ניצבת מחוץ למעשה. אנחנו לא מכחישים, לא כופרים בה, חסף שלא, ממש, ממש לא. לא כופרים שהשם ציווה, כן? את המצווה הזו. לא, לא כופרים שהשם ציווה, מצוות חסד. שזו אחת ממנה, לעשות טובה לזולת. אבל ההרגש היותר פעיל, נקרא לזה כך, זה, זה הציור המוסרי שבמעשה. אנחנו מתענגים על זה. זה גם טוב, בסדר גמור. לפחות אנחנו לא במרכז, לפחות אנחנו הצלחנו, כן, הצלחנו למדר את האנוכיות. כלומר, האנוכיות היא כבר לא תופסת מקום מרכזי. זה לא שלא יכולה להתפלח במהלך המעשה, יכול להיות שהיא יכולה להתפלח, צריך זהירות גם בזה. כן, צריך לעקוב, כן, בשעת המעשה, אחרי הרגש הדומיננטי, השולט במעשה, לראות שהוא אכן בא מצד ערך המצווה, ואת הנוחיות להשתדל לשים בצד. זה מדרגה, מדרגת ביניים, כן, בין המדרגה הגבוהה, שזה לעשות רצונך חפצתי, ססני על אמרתך, מצד שהיא אמרתך, כמוצא שלל רב, זה השלל הרב, זה העונג, זה השירות, כן? המדרגת הביניים, אם כן, היא אני, כן, השייכות שלנו לערך המוסרי של דבר, במדרגות הנמוכות, אנחנו כבר מוצאים את הנוכחות של הנוכחיות בצורה יותר מוגברת. אנחנו מוצאים אותה שם. זה מורבב. זה מורבב מהרגשת הערך, אבל יש בהחלט, בהחלט, התייחסות ל, כן, לעצמי. כלומר, הכבוד שלי, אני עשיתי, אני פעלתי. יש קצת, יש יותר נוכחות. יש כל מיני תערובות, אם כן. במדרגות הנמוכות, אנחנו מוצאים תערובות של אנוכיות ועשייה ערכית, נקרא לזה כך. אנוכיות עם עשייה ערכית. יש תערובות. כמובן, ככל שהנוכחות של האנוכיות, של המימד האנוכי יותר חזק, המצווה הולכת ומאבדת ממימד, מהערך שלה, נקרא לזה ככה, הולכת מאבד מהערך שלה, אז יכול להגיע למדרגות הנמוכות ביותר, שזה שמה הקדוש ברוך הוא ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? ותישא שמי עלי פיך. זה מדרגות ממש נמוכות, כן? ברוך השם, החברים שפחות שאני מכיר, לא נמצאים שמה. לא נמצאים שמה, אנחנו נמצאים איפשהו בתערובות של אני ואתה. אנחנו נמצאים איפשהו. וכדאי להקפיד על התערובות האלו. לראות אם אני שלם עם זה, אם אני בסדר, זה... כן, אני מרגיש שזה מקדם אותי, כן? אבל לשים לב שהנוכחיות לא תיקח אותנו למקום חלילה. כן, של אני ואפסי עוד, כן? כי במקום הזה לא גודלים, במקום הזה פשוט יורדים מטה-מטה, כן? אבל בכל אופן, אלו שלושת הקטגוריות, כן? של ההזדקקות למעשה המצוות, או היחס למעשה המצוות. כן, חננאל. עוד פעם, לא שמעתי את זה? כן, הפלא הגדול הוא, כן, אני מבין את השאלה שלך, אני מקווה שכולם מבינים. כן, קודם כל, לפני כן, לפני שאני משיב על זה, מה הבעיה, מה השאלה שלך בעצם? אתה אומר, איך זה קשור אליי? מה הבעיה עם זה? מה הבעיה פה? זה העניין. הבנתי. כן, זאת אומרת, אתה בעצם שואל שאלה אחרת. זאת אומרת, אתה מקשה על המדרגה הזו בעצם, אתה אומר, איך אני יכול לך להתייחס אל טוב שהוא בעצם לא מגיע אליי, כך אומר הרב קוק, מוסר אביך. בעצם אני עושה את רצון השם יתברך, בסדר. רצונו התמלא, אבל מה איתי? מה איתי? איפה אני בכל הסיפור? מה היחס שלי לדבר? מה אני מרוויח מזה? כן? איך זה שייך אליי? נראה כחיצוני, כן. מה היית משיב על זה? יש לך תשובה לשאלה הזו? יש לך תשובה, כיוון של תשובה לשאלה הזו? איך נתרץ? כן, איך נתרץ שלמרות שבאמת אני מסור לגמרי לרצון השם יתברך, בכל אופן יש לי יחס לזה. יש פה נגיעה, לא נגיעה. יש יחס לנפש שלי. כן. מה אתה בחר? כן, כן. לכן אני אמרתי שאנחנו לא נמצאים שם. אנחנו ניזונים במדרגות יותר נמוכות. אבל אתה לא מטיל ספק שמי שנמצא במדרגה הזו, הוא מתענג עונג עצום, נכון? אתה מסכים? יפה. אנחנו לא מכירים, אבל אנחנו מניחים שדבר כזה ייתכן, נכון? שיש אדם שחי, כן? על פי הרצון הפנימי הנשמתי שלו, שהוא עושה את רצון השם יתברך, זה כמו רצונו. אנחנו מסכימים באופן, זה הגיוני באופן דורק. אנחנו לא ניזונים במדרגה הזו. אנחנו מתחברים יותר, כמו שאמרתי, למדרגות יותר נמוכות. או תערובות של אני ואתה, או מציאות של התחברות לערך המוסרי של המצווה, שאנחנו חשים אותו דרך המרכז המוסרי שלנו. אז בזה אנחנו ניזונים. לאט אותה, אנחנו נלך במדרגה הזו, כן? לאט לאט. לאט לאט, אנחנו נכנסים לפני ולפנים, עד שאנחנו מתחילים להיות ניזונים כבר מהמדרגה היותר פנימית, של לעשות רצונך חפצתי, לאט אותה, אנחנו לא שייכים לשם. אין שום בעיה. אין שום בעיה. תראה, אנחנו משתעשעים עם המושג של לעשות זה. אנחנו לומדים אותו בספרים. לומדים אותו בספרים, לומדים אותו בחסידות, אנחנו אפילו מתפעמים, התפעמות שכלית או רגשית, לפעמים, מה הרעיון הזה, מה ההיגיון שבו, מה היופי שבו, מה ההתמסרות שבו. אנחנו יכולים להרגיש איזשהו התעוררות לנוכח הרעיון הזה. אבל כשאנחנו באים לקיים את המצווה, אנחנו נקיים אותה על פי המדרגות היותר נמוכות, והנוכחות של הרעיון הזה תהיה קיימת. היא קיימת, הנוכחות. היא קיימת אצלנו באיזשהו רושם שכלי, רגשי לפעמים. ואנחנו מצפים, מתי תבוא לידי והקיימינה? יבוא יום ואנחנו נהיה שמה. אתה מבין? בסדר. אנחנו יודעים שקיימת מדרגה כזו. אנחנו אפילו למדנו לקנא באנשים שנמצאים מדרגה כזו. קנאת סופרים. אנשים שנמצאים מדרגה, אני לא יודע, סביבנו. כן, אבל יש. רק סביבנו כמה וכמה כאלו. אין. קצת כזה, מלחכים את, את הקצה התחתון של המדרגה העליונה. אנחנו כבר התרגלנו אפילו לקנא בהם קצת. אפילו ככה לרצות, כן? להיות בקרבתם, במחיצותם. ברוך השם, גם זה טוב, גם זה טוב. גם זה טוב. כן, דניאל.
אבל יכול לשוב בבקשה לעזור ולמדרגה שלנו ולמדרגה שאנחנו צריכים לשוב.
וואו, וואו. נחזור על, על כל העניין. מה עושים? שם המשכילים יקוצו. נחזור. אני אסביר לך אחרי זה, בסדר? נדבר בינינו. אחרי מיד בהפסקה בשתי דקות אני אסביר לך. לא הבנת לגמרי את העניין או ש... הבנת חלקי. חלקי. בסדר. אני אסביר לך אחרי זה, נדבר בינינו. בכל אופן, נחזור לעניין הצדיקים, אינו עושה טוב וחסד כדי לעשות חן בעיני אדם, אלא משום שכך הוא רצון השם. ולכן הוא מבקש להסתיר את מעשיו מעיני הציבור, כדי שלא לפגום בתואר כוונתו. אז מה? הפתרון היחידי זה להסתיר את מעשיו, מה אתם אומרים? הפתרון היחידי זה להסתיר. למה שלא עושה את המעשים שלו בפרסיה? למה שלא עושה את המעשים בפרסיה? מה הבעיה? אם באמת כל רצונו זה לעשות רצון השם יתברך, אז גם כאשר הוא עושה אותם בפרסיה, בעצם מה הוא רואה? מה הוא רואה? את רצון השם יתברך מתגלה בתוך המעשה שהוא עושה, ויותר מזה, עכשיו הוא רואה גם, כן, איך מכוח קיום המצווה, כן, קיום המצווה במדרגה הזו, כן? איך מכוח? כי הוא המצווה, זה גם משפיע על הסביבה. אם רצון השם זה מה שמניע אותי, מה אכפת לי שאחרים רואים? שירו. רצון השם יתפשט גם עליהם. באמת, שבתמימות אני אומר. נכון או לא? אז למה שלא יראו את מעשיו? אם הוא לא חייב לעשות את זה בגלוי, אם אסור לעשות את זה בגלוי, אני מבין. חלק מרצון השם שלא תגלה את המעשה. אבל מה, מה הבעיה ש... אלא אם כן הוא מדרגה יותר נמוכה. שגם המדרגה הזו של לעשות רצונך חפצתי, יכול להופיע בשתי דרגות. או מכוח של יראת הרוממות, שזה מדרגה מאוד גבוהה. שאדם מקיים מצווה בכוח של יראת הרוממות, אוקיי? מה שנקרא תשובה מאהבה, הוא לא צריך להסתיר את מעשיו. לא צריך לעשות את מעשיו. הוא יכול לעשות את מה שהוא צריך לעשות. לא דווקא בגלוי. לפעמים אפילו יעשה את זה בגלוי, כי הוא רוצה להשפיע על הבריות. הוא כל כך ספוג באהבת השם יתברך, לא מפריע לעשות מעשה בגלוי. אדרבה, הוא מעדיף לעשות את זה בגלוי, כדי שממנו יראו וכמוהו יעשו, להגדיל את קידוש השם יותר ויותר, כמו מדרגה של אהבת השם במסיעת ישרים שמה, שהוא מדבר על חמשת השלבים בעבודת השם, כי מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם ליראה אותו וילכת בדרכיו, כן, וכו' וכו'. אז הוא מסביר, אדם שנמצא במדרגה של אהבת השם, הוא לא מסתיר את מעשיו, ממש לא. אדרבה, הוא עושה את רצון השם גם בגלוי וגם בסתר, איך שמזדמן לו, אין שום בעיה. ואם יחסר זה ממנו או מאחרים, יקנה לזה, וישמח שמחה גדולה בעשותו הדבר מזה. זאת אומרת, אדם שאוהב את השם יתברך, שנמצא במדרגה כזו, הוא חי. אני שואל אתכם, ילד קטן, הוא מסתיר את מעשיו? ילד קטן, הוא מסתיר את מעשיו? למה הוא לא מסתיר את מעשיו? הוא פשוט חי. יש לו צו חיים פנימי. אתה חושב שאכפת לו בכלל שאתה מסתכל עליו? שאתה אומר איזה מותק הוא? לא מעניין אותו בכלל. איזה מותק הוא? לא מעניין אותו. הוא חי את חייו. הוא חי את צו החיים, זאת אומרת, הוא נאמן לחלוטין לדחף פנימי. נכון שזה ילדותי, נכון שזה ילד, בסדר, אבל אדם גדול, שנמצא במדרגת הצדיקים העליונים, לא צריך כביכול לחשוש משום דבר. כן? אז, או שמדובר באמת במדרגה שהיא קצת אסתיר את מעשה, כנראה שאנחנו לא במדרגה הזו, מה לעשות, מה לעשות? לא במדרגה הזו. לא במדרגה הזו. איך אומר ברוך הצדיקים? שאדם שלא מכוון להתגאות במעשיו הטובים, מותר לו לעשות את מעשיו, בין בגלוי, בין בסתר, ולא יכוון לכבוד, לקבל כבוד מהבריות, אלא לכבוד השם יתברך. ואז מעלים עליו שאף על פי שהמעשה הזה נראה כגאווה, אינו גאווה. נגמר זה ברור. אבל כנראה המדרגה שאני מדבר עליה, מה שנקרא תשובה מאהבה או יראת הרוממות. וגם הצדיקים צריכים להסתיר את המעשים. כנראה. קשה אחר כך להבין את זה. כן, מה אתה שואל?
יכול להיות שיש אנשים כאלה שהם חושבים שהם נמצאים במידה נמוכה, גבוהה, כזאת או אחרת, הם לא באמת נמצאים שם? זאת אומרת, הם לא יודעים להעריך את המקום
שנמצאים
באותה מדרגה
שלהם. טוב, למשל, מי שחושב שהוא במדרגה של לעשות רצונך, חפצתי. מדרגה כזו למשל, והוא לא במדרגה הזו. קודם כל זה יכול להיות. יכול להיות. ודאי, אדם יכול לטעות בערכת עצמו, גם למטה וגם למעלה. אדם יכול לטעות במדרגת, בערכת עצמו, גם ב, בוא נאמר, בתפיסה הילאית שהוא מייחס לעצמו, וגם בתפיסה שפלה. אדם יכול לטעות בערכה עצמית, ודאי.
אז איך אתה בעצם יכול לדעת איפה הוא נמצא? כי ברגע שאתה בעצם יודע איפה אתה נמצא, אתה גם יודע באיזה דרך
לפנות. תראה, אדם שרוצה להיות אמיתי, אם אני שואל אותך, באיזה מדרגה אתה נמצא בגמרא? באיזה מדרגה אתה נמצא בגמרא? אני זוכר שפעם אחת הגיע לתת איזה שיעור לדוגמה, חושב ישיבת הר מור. שהייתי לומד גם לפני הרבה שנים. אז הוא בא לתת שיעור דוגמה, תור פתיחה למסכת בבא מציעא. הוא הגיע לקבר יוסף לפני שחיללו אותו זידים. הוא בא לתת שיעור. באמת, בפלפול יוצא מגד הרגיל, יוצא מגד הרגיל. משהו מיוחד במינה. ואני הייתי תמיד צעיר, למדתי עד שנה וחצי, שנתיים גמרא, קושי. כל כך התלהבתי מהשיעור, שאחרי שהוא הלך, התחלתי עם החברות שלי לעשות ככה עם האצבע וכל מיני... ואפילו הצלחתי, אגב, מאוד מעניין. זאת אומרת, והצלחתי מרוב התלהבות, שראיתי אותו, את הרב עמי, שטרנברג. מרוב שהתלהבתי מה... כזה. אז משהו בי... בפנים, נשמתי, התלהב מאוד. ואז פתאום ראיתי את עצמי, במשך איזה יום וחצי, יומיים, אחרי זה חזרתי למקום האמיתי שלי. התחלתי לעשות ככה עם האצבע ולהגיד צברות ולעשות פה ולעשות שם, אפילו הצלחתי כאילו... לייצר איזושהי תפיסה שכלית כזו. אבל לא החזיק מעמד. למה לא החזיק מעמד? כי כוחות הנפש, מה שנקרא, כוחות הנפש בזמן אמת, הם לא נתנו למדרגה הזו להיכנס. כי כוחות הנפש משכו אותי למקום הרגיל שלי. איפה שאני נמצא באמת, איפה אני נמצא באמת, חייך, לא נמצא שם. מה אני רוצה להגיד בדבר הזה? אנחנו צריכים לראות אם זה מתאים לנו. לא לפתח אשליות. גם אם אתה מתלהב לרגע, וזה מושך אותך לכל מיני ביצועים יוצאים מגדר רגיל, מכוח שזו התלהבות רוחנית, אתה צריך לדעת איפה אתה נמצא. איפה אתה נמצא. אנחנו צריכים כנים ואמיתיים. כן? כנים ואמיתיים. יש אדם שמתחיל, יודע, להתלבש בכל מיני בגדים, חוזר בתשובה, מתחיל להתלבש בגדים מסוימים. הוא מתחיל לחשוב שבאמת הוא איזשהו צדיק. איזה מעיל ארוך, ואני יודע, כל מיני זה, ואיזה כיפה כזו שחורה וגדולה, מתחיל לגדל זקן כזה וזה. ולא, יש כל מיני בגדים כאלו, כי אני יודע מה, מעילים שבת, מעילים כאלו, וכפות, אני לא יודע. הוא מתחיל לחשוב שבאמת הוא שמה. וכך הוא מתחיל להתייחס גם לעצמו וגם לסביבה. הוא מתחיל להתנסה לסביבה. כן, תראו איך אני, מה אתם, זה יוצר בעיות מאוד מאוד קשות, שקר עצמי, אדם צריך להיות מאוד כנה עם עצמו, להכיר את מקומו, להכיר את מקומו, אתה מבין? זה אמור גם לגבי צורת הלבוש שלך, זה אמור גם לגבי צורת התנהגות שלך, אופן שבו אתה מקיים מצוות. אל תגזים, אל תהיה במקום שאתה לא נמצא בו. כי ברגע שאדם מתפתה, כן, אם זה מכוח של נורמה חברתית שבתוכה הוא חי, יש ישיבות שאם אתה תלך לשם, אתה לא תוכל ללכת עם הבגדים האלו. ייתנו לך יומיים שלושה להחליף את המלתחה. נגמר הסיפור, יומיים שלושה ואתה על א', לא, אי אפשר, לא. פה אנשים, כל אחד עם הליווי שלו, כל אחד עם השלב שלו, כל אחד מחובר לאמת שלו, לאט לאט, לאט לאט. וגם אתה מחליט ללבוש בגד אחר. אתה עושה את זה מתוך כנות פנימית, אתה מרגיש שבאמת הולכת ומתפתחת בתוכך. איזשהו, נקרא איזה מדרגה, או איזה הלך נפש חדש. הלך נפש חדש, שאתה מוצא לנכון שזה ישתקף בצורת ליבוש מסוימת. אתה נאמן לזה, זה לא בלוף, זה לא רמייה, זה לא, אתה מבין? צריך הרבה כנות בדבר הזה, כל דבר בדבר, בתפילה שלך, איך אתה מתפלל, האם אתה מעמיד פנים שתפילתך היא תפילת צדיק, כן, ואיזה מין כזה. עכשיו, אם זה מתאים לך בכיף, אין שום בעיה, יש אנשים שמתפללים, ובאמת הם ספוגים בעירת שמיים, וספוגים בהתלהבות פנימית לקדוש ברוך הוא, ושפת הגוף היא מעידה על המדרגה שלהם, אתה יודע מה, בסדר? לא, איני לא צרה בזה, לא, אני לא ממהר עכשיו, כן, להסתכל כל מי שמתפלל ככה, כאילו הוא שקרן, חס ושלום. עד רבה, מבחינתי זה מרתק להכיר את הבן אדם הזה, להכיר אותו, לראות אם יחד עם צורת התפילה הזו מתלוות לזה ענווה, טוב לב, לב פתוח, אהבת הבריאות. אם אני רואה שכן, על הכיף כפק, מצוין, עד רבה, תתפלל ככה, אבל אם רואה שהתפילה הזו גורמת לו להיות יותר מכונס בתוך עצמו, יותר עצבני, יותר לחוץ, יותר, כן, כזה, לוקח את עצמו קצר, ואין שמחה על פעמים, אני מודאג מהדבר הזה. אתה מבין? צריך בזה המון כנות. אתה צריך לראות אם האופן שבו אתה מתנהג, הנפש יכולה לשאת את זה. יש לך כלים נפשיים, מידות, כן? רצונות, יכול לשאת את זה. זה תשובה באופן כללי, כל מקרה לגופו. אבל אני חייב לומר שמכון מאיר, בגלל שאנחנו מאוד מקבלים פה את ההשראה הזו מהמחנך, מראש הישיבה, אני חושב שכל אחד סופג את זה. גם אם הוא לא מדבר עם ראש הישיבה, גם אם ראש הישיבה לא, כן, רב ביגון, הוא לא נותן עכשיו שיחה של שעתיים. רק לראות אותו, את הפשטות שלו, איך הוא לא מתהלך בגדולות ונפלאות ממנו. זה משפיע על כולנו. כולנו זה משפיע. אני זוכר את עצמי בתחילת התשובה, אם מותר להגיד זה בתור וידוי אישי, בתחילת התשובה, לפני 34 שנה, 35 שנה, אני הייתי קוצקר, לא קטן. הרבי מקוץ כזה. הייתי מאוד מחמיר על עצמי. מאוד מחמיר בכל מיני דברים, ומאוד לא סלחן לעצמי על התפילות בלא כוונה, ועל... אם חשבתי שאני צריך לקום הבוקר בשעה מוקדמת, ולא הצלחתי לקום בדיוק בזמן, כן? גם ככה זה לא הייתה שעה מאוחרת מדי. ואתה יודע, לפעמים הייתי אומר לעצמי, אני עכשיו רוצה לקום שלוש. אז במקום לקום שלוש, קמתי בשלוש וחצי. וואי, חייתי מלכה את עצמי. כותב את זה ביומן, הבוקר קמתי בשלוש וחצי, וזה במקום שלוש, ו... וזה גם, זה בא לידי ביטוי בדרישות שדרשתי מעצמי, כל הציפיות שהיו לי מעצמי, היו ציפיות שלא היו, לא ישבו על דבר אמיתי. לא אומר שנשמתי לא רוצה את זה, אבל לא הערכתי בצורה נכונה את כוחות הנפש שלי. ודרשתי מעצמי דרישות מאוד קשות, גם בצורת הלבוש. ושילמתי זה מחיר יקר. גם סכסוך עם עצמי, וגם סכסוך עם סביבתי. יניתי קצר רוח כלפי הסביבה, כלפי אנשים שירשו לעצמם לשמוע מוזיקה ישראלית, אני יודע מה, קלאסיקה ישראלית, ראיתי בזה מעשה בעייתי, גם ביטול תורה, גם קטנות נפש, הייתי קפדן, לא פשוט. הייתי בא לבית ההורים, היה נמצא שם איזה, על השולחן, עיתון ידיעות אחרונות, מה זה עיתון הזה? זה זורק אותי עם היד ככה, בבוז כזה, ככה, ככה, או... ההתנהלות שלי הייתה התנהלות קצרת רוח. זה סימן שזה לא מתאים. כי יראת שמיים, ברגע שהיא גורמת מעשים כאלו, כן, אם אני טוען ליראת שמיים, אני טוען לעדיקות דתית, כן, וזה מה שאני מייצר את ההתנהגות הזו, זה שקר אחד גדול. עכשיו, אני לא אומר שבתחילת התשובה אין סימפטומים כאלו, אבל לעשות מזה אידיאל, ולקבוע את היחס לסביבה על פי תוצרי הלוואי של ראשית התשובה, זו בעיה גדולה מאוד. כן, ואז אני זוכר שיום אחד אני הייתי לובש חולצות לבנות, מכנסיים שחורות או אחרות, אני יודע, כהות, לא משנה. אז לפני הרבה, בתור בעל תשובה צעיר, מה אנחנו פה בישיבת אור החיים? אתה יודע, בחור שבא מקיבוץ, גדל בטבע, לומד בישיבת מכון מאיר, גר באילן מורה, מה אתה עכשיו? אמרתי לי, ככה הייתי עושה הרבה זמן, יש זקן כזה ארוך וזה. אבל ראיתי שמייצר כל מיני צורות התנהגות קפדניות, גם כלפי אשתי, כן? גם כלפי חברים, גם כלפי... אז אני פשטתי קוטנטי, מה שנקרא, זרקתי את כל הבגדים האלה, והתחלתי ללבוש כל מיני פוטרים, זה נקרא, כן? זה בגדי ספורט כאלו. פוטרים, התחלתי, עברתי לליבוש אחר לגמרי, במשך כמה שנים. אז התחלתי להביא את חולצות הפלנל מהקיבוץ, עם הריבועים, כן? התחלתי ללבוש חולצות פלנל, וזה. עד היום, יש סרטים שזה מתועד, סרטים היותר ישנים של הארכיון, ערוץ מאיך אפשר לראות איזה שם. עכשיו, למה אני לובש עכשיו את החולצה הזו? עכשיו, אני לא ממליץ לאף אחד לעשות את זה אגב, ממש לאף אחד. אבל, לא יודע, אני מרגיש יותר שבתי. אני מרגיש יותר מפויס. זאת אומרת, היום אני עושה את זה לא מצד היראה הנמוכה שבזה. אני עושה את זה מצד, אני מרגיש יותר מפויס עם עצמי. אני מרגיש עכשיו הלבוש הזה, זה לא מצד הקפדנות. אין לי שום, לא מצד הקפדנות. מצד, הכל סבבה, הכל סבבה, בסדר, בסדר. ברוך השם, בסדר גמור. אתה יודע מה? מצוין, זה שומר עליי. ברגע שאני לובש את הלבוש הזה, זה שומר עליי בפנים. זה מזכיר לי מי אני. מצוין, בסדר גמור. שום בעיה. זה לא מוליד בעצבנות ולא כעס. אין לי שום בעיה אם אתה שומע מוזיקה לזפלין או דיפ פרפל. בכיף, בוא נשמע יחד. אני אקח אוזניה אחת ואתה אוזניה. נשמע ביחד, אין לי בעיה. אין לי בעיה. זה לא כך מעניין אותי, למען האמת כרגע. למען האמת. כן, לא כך מעניין. כן, כרגע אני גם לא עוסק, לא כך עוסק בגיטרה חשמלית כרגע, אני קצת ירדתי מזה לטובת הגיטרה האקוסטית, אבל תקופות שהייתי מנגן יותר בגיטרה חשמלית, הייתי יכול לשבת עם ג'ו סטיריאני, לשמוע קטע שלו, אני יודע, קריין כזה אדיר, קטע גיטרה מדהים הזה, ולגנוב בשם כל מיני כאלה ליקים כאלה, כל מיני משפטים מוזיקליים. כן, בכיף, למה לא? אין שום בעיה, בסדר, ג'ו סטיריאני, אז הוא לא המחנך שלי. כן? אני לא אעשה אותו עכשיו למחנך שלי, אבל לגנוב ממנו כמה פרזות נחמדות על הגיטרה. למה לא? בכיף. זה קטע מאוד יפה. אין שום בעיה. כל אחד צריך להיות כנה עם עצמו. תראה מה זה עושה לך. עושה אותך עצוב, עושה אותך עצבני, עושה אותך מכונס, מידת הדין הולכת ומופיע. זה לא מתאים לך. לא מתאים לך. זה אחד הבדיקות היותר עיקריות של בעלי תשובה. כן? יותר עיקריות. כן? האם זה מוליד שמחה ופתיחות, פתיחת הלב, יכולת החלה של הסביבה, או שזה הופך אותך לטיפוס סגור, עוין, ביקורתי מאוד. זה לא סימן טוב הדבר הזה. לא סימן טוב. אגב, גם כלפי עצמך, לא רק כלפי אחרים. ברגע שאתה ביקורתי כלפי עצמך, כלפי חלקי החולין שבך, כן? אתה מתייחס בצורה עוינת לכישרונות הטבעיים שלך, ואתה מפסיק לעשות זה, מפסיק לעשות זה, ואתה זורק את השובר את הגיטרה, זורק אותה, אתה מבין. את כל המוזיקה שורף, אני יודע מה אתה עושה, את כל התמונות, אני... זה צריך הכל בשיקול דעת, זה... אז אני אומר שוב, בתור תופעות לוואי ראשוניות, כך גם הרב קוק אומר באורות הקודש, יש לו פסקה שנקראת יראת שמיים בתחילתה. אז הוא אומר בעצמו, יראת שמיים בתחילתה, יש לה כל מיני סימפטומים לא חברתיים, בעליל, לא חברותיים בעליל. כן? זה יוצר כל מיני חוסר שיווי משקל, מבחינה חברתית, מבחינת ההתנהגות עם הגוף, היחס לגוף, היחס להתעמלות, כל... נכון. אבל זה תוצרי לוואי, בבחינת ההכרח לא יגונה ולא ישובח. אבל להפוך את זה לאידיאל, להפוך את זה לקו התנהגות קבוע, ועוד לקרוא לזה גרת שמיים, ועוד להטיף את זה, לחנך לזה, ולהשמיע את זה בשיעורים, ולדחוף את זה, כן? ככה לדבר עם התלמידים, כן? לזרוק מראה בכל המציאות, ועל מדי שקרה, ופו, ופו, ולאנו. כל זה לא שייך. לא שייך. לא שייך. זה בעיה. זה לא מאוזן, זה לא מאוזן, זה לא דרך האמצע. צריך מאוד להיזהר מזה. כן, מאוד להיזהר. זהו. אז בואו נראה הלאה. אני רוצה לנסות לגמור את הפרק. בדקות ספורות שנשארו. ככה נלמדים יותר על קדושתו האמיתית. סליחה? ולכן הוא מבקש להסתיר את מעשה מעיני הציבור כדי שלא יפגום את תור כוונתו. כן? וכתוצאה מכך, ככל שאנו מעמיקים לחדור אל חייו הפרטיים של הצדיק, כך אנו לומדים יותר על קדושתו האמיתית. כי מה אנחנו מוצאים שם ברשות היחיד שלו? מה אנחנו מוצאים ברשות היחיד? המוני מעשים. זאת אומרת, בתוך רשות היחיד שלו, שם מתרכזת הקדושה המעשית. שם מתרכזת הקדושה המעשית. כן? אז ככל שאנחנו יותר נכנסים לרשות יחיד, שם זה אזור הפעילות הדומיננטי שלו, של אותו צדיק. כן? למרות שאמרנו מה שאמרנו מקודם, ויתלנו ספק במדרגה הזו, אמרנו שמדרגות גבוהות יותר, כן? אז גם בחוץ, חוכמות תרונה. לא צריך לפחד מהחוץ, לא צריך לפחד. אבל ברור שאותו הצדיק, ודאי שככל שאנחנו יותר נמצאים בדלת המון שלו, בחדרי חדרים, כן? כך אנחנו מציעים יותר את הקדושה, כמו אותו תלמיד, רב כהנה, שנכנס מתחת למיטת רבו בשעת השמיש, כן? ממש, ממש, זה פשוט פלא פלאים. כן? בשעת השמיש, ורבו הרגיש שיש נוכחות של מישהו מתחת למיטה, כי רב כהנה היה מאוד גדול, היה לו קרס גדולה מאוד, והנשימות הספונטניות שלו פשוט גרמו למיטה לזוז. אז הרב שואל, מי שם? תוך כדי תשמיש, מי שם? אז הוא עונה לו מתחת, כהנה. מה אתה עושה פה, כהנה? תורה היא, וללמוד אני צריך. מדהים. תורה היא, וללמוד אני צריך. אני זוכר, סיפרתי את זה לאח שלי באמריקה, כן, הלכנו, הייתי שם בביקור, סיפרתי להם את זה, סיפרתי לאח שלי את זה, הוא מאוד התפעל, ומרוב שהוא התפעל, הוא סיפר את זה לאשתו. כשאשתו שמעה את זה, היא פשוט כעסה כעס נורא. איך הוא עושה דבר כזה? זה אשתו. זה אשה טובה, יש לה מושג במדרגות של הקדושה. כן, צחיק, כן. פשוט, היא כל כך כעסה. זה בושה שהתבייש לו. אני לא התכוונתי לספר לה, סיפרתי לאחי. כן, סיפרתי זה לאחי, לא התכוונתי שספר לה. כן, אבל הוא סיפר לה מה לעשות. אז תשמעו מה שאומר, תורה היא ולימוד אני צריך. כלומר, מה שאתה עושה, רבי היקר, זה תורה. זה מעשה שכולו נעשה על אדני התורה. הוא נעשה כמעשה שיש בו רצון אלוקי, והקדוש ברוך הוא מתגלה דרך המעשה הזה. כן, חיבור איש ואישה במדרגות כאילו, זה ממש קודשה, בריך ובשנטרי. זה מגלה קדושה אדירה בעולם. זה שיר השירים ממש. ורב כהנה יודע את זה. ואין לו אפשרות להיפגש עם עוצמה כזו, אלא אם כן הוא ייכנס מתחת למיטה. אבל זה לא אמור רק לגבי מעשה כזה שבטבעו הוא מעשה אינטימי ונעשה בהסתר. זה לגבי כל מעשה. לך לבית הצדיק ותראה את המעשים שלו. שם אתה תמצא את המעשים בשיא תעצומותיהם. שם תפגוש את אופן העשייה העצמי. כן? לא את המעשה בפירסיה ששם כבר יש המון תוספות של רושם. אין, כמו שאני עושה עכשיו, גני, הרבה רושם מזה. לא, זה יש יותר מדי. יש פה תוספות, יש פה תוספות. זה לא הנטו. זה לא הנטו. אתה רוצה לראות מעשה נטו? אתה רוצה לראות את הפרי בלי הקליפה? לך בית הצדיק. שם תראה את המעשה נעשה בצורה הטהורה ביותר שלו. אבל כדאי שתסתתר מתחת למיטה, כי אם הוא יראה אותך, הוא כבר לא יעשה את המעשה. אז כדאי שבדרך אגב תשים לב, כן? אל תכריז, באתי לראות. אחרת הוא, כן, אתה תראה איזה שם. אז נחזור על זה. ככה אנו לומדים יותר על קדושתו האמיתית. חייו של החפץ חיים הם מופת לעיקרון זה. חיבוריו הרבים אודות מצוות שבין אדם לחברו, וביניהם ספרו על הלכות לשון הרע, חפץ חיים, יקנו לו שם ותהילה בעולם היהדות, ואגדות אין ספור התהלכו בפי העם על דקדוקו במצוות אלה. אלה שידעו לעקוב אחריו, אלה שהיו צופי הציפורים, שהיו מוכנים לצפות כמו שצופים בציפור, לפעמים חודשים ושנים, כדי ללמוד איזה מנהג ולהבין מנהג אחד של הטיגריס האפגני, של הטייגר האפגני. צריך לפעמים שנים להעמיד מצלמה בקור, בחום, להעמיד מצלמה, אולי סוף סוף הוא יועיל הטייגר להתגלות ונראה אותו. אז יש מה שנקרא צופי החפץ חיים. כל הסיפורים על החפץ חיים זה אנשים שצפו בו, כן? וחיפשו את הניואנסים הדקים, כמו שאמרתי שכדאי לעשות עם הרב ביגון, כן? כן? נדמה לו שאנחנו לא רואים אותו. הוא לפי תומו. אבל אמרתי, מי שיתבונן יוכל לרשום לעצמו. הרבה לימודים. הוא מצניע את זה. אבל אם נלמד להתבונן, נלמד להתבונן, לא מקרים את זה. נלמד להתבונן, אפשר לצאת עשירים גדולים בסופו של יום, עם הרבה הנהגות. אחרי זה, אחרי 120, רכוש מאוד מאוד גדול, אפשר לזכות את הציבור בדברים שנכתוב, בספד שנאמר, בספר שנכתוב לזכרו, אחרי 120 שנה, בזרות השם. אז חפץ חיים, כל מה שנאמר עליו, זה בעצם הכל היה פרי, עמל גדול של התבוננות, שאנשים שידעו את ערך מעשיו, התבוננו והוציאו מזה טילי טילים של דקדוקי הלכות. כמו בגמרא, שלפי מעשה רב, ממנו למדנו שלושה דברים, זה למדנו ארבעה דברים, זה שני דברים. כן, כל הזמן לומדים, לומדים, לומדים. לומדים, כן, מההתנהלות הצנועה של הצדיקים. אך כל אלו מתגמדים לנוכח מידת החסד האמיתית שהתגלמה בחייו הפרטי. זאת אומרת, מה שהתגלה בחיי הפרהסיה שלו, זה כאפס וכעין, כמר מדלי, לעומת המוני המוני הפרטים של החסד שהתגלו דווקא במצבים המוצנעים יותר. ההבדל בין התנהגותו של האדם בצנעה לבין התנהגותו בפרסיה, אם כן, הוא קנה המידה להערכת דרגתו הרוחנית האמיתית. כלומר, אם אדם בפרסיה, הוא, אבל בדלת אמות לא רואים ממנו שום מעשה חסידות ושום, או לפחות פער עצום בין הפרסיה לבין רשות היחיד, זה לא סימן טוב. ככל שאנחנו יותר רואים השוואה בין שתי הרשויות, יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. כך מודדים את הדברים. אז סיימנו את הפרק הזה, פעם נתחיל הכרת טבע האישה.